ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין.
אהלן חברים, ברוכים הבאים לפרק נוסף הפודקאסט שלנו, ידע שווה כסף. והיום יש לנו אורח מגניב, אורח שאני אישית שמח שיצא לנו אחרי לא מעט זמן לעשות ככה את הפודקאסט הזה ביחד, רן חפץ. רן, מה קורה אחי?
אהלן, הכל טוב, מה נשמע? אני שמח להתארח פה בפודקאסט.
אז קודם כל תודה שבאת אלינו. למי שלא מכיר, רן עורך דין בתחום הנדלן, במשך 12 שנה כבר, נכון רן?
נכון.
מעולה. והיום אנחנו מדבר על דברים שחשובים להסתכל על עסקאות נדלן מצד של עורך דין, שבעיניי עורך דין זה אחד הדברים החשובים בעסקה. בסוף אנחנו, שוב, זה משהו שאומרים הרבה על עסקאות נדלן, אבל בסוף זו עסקה שאנחנו עושים בהרבה מאוד כסף, ואחד הדברים החשובים של עורך דין זה שהכל יתבצע כמו שצריך, שחס וחלילה לא נעשה טעויות משפטיות, שחס וחלילה לא עוקצים אותנו, דברים כאלה. אבל בוא שנייה רן, תגיד לי מהזווית שלך כעורך דין, למה בכלל אני, בתור בן אדם, לא יודע, מן השורה הרגיל, הולך לעשות עסקת נדלן, יד שנייה, או מקבלן, או לא יודע מה, אני הולך לקנות דירה עכשיו, או למכור דירה, למה אני צריך עורך דין מטעמי, שיהיה עורך דין שלי, ולא סתם, לא יודע, עורך דין של המוכר, או עורך דין של הקונה, או עורך דין של הקבלן, למה אני צריך עורך דין שייצג אותי בעסקה, בוא תן לי את האינפוט שלך, איך אתה רואה את הדברים.
ככה נגעת פה בכל מיני סוגים של עסקאות, ואני ישר אגיד לך קודם כל את הנקודה הזו. כמו כל מקצוע וכל מקצוע מכבד את בעליו, כמו שלמשל אתה הולך לקנות מטבח, אז אתה לא תלך לתופרת, ושאתה רוצה לתקן אצלך את החשמל בבית, אז כמובן שאתה לא תפנה לעורך הדין. אז קודם כל, עורך הדין, כמובן שאני מדבר על עורך דין בתחום הנדלן, שאנחנו מדברים על עורך דין בתחום הנדלן, זה עורך דין שצבר ניסיון רב בעסקאות נדלן, מוטב שיתעסק גם בדברים נוספים, אפילו שיהיה לו ניסיון, כי לפחות בהתחלה, בשנים הראשונות, לגוע גם קצת בנושא מסחרי, אם זה הוצאה לפועל ונושאים כאלה, כי מה לעשות, זה נקרא, נדלן נקרא דיני קניין במהות שלו, דיני הקניין. זה האמא והאבא של הנדלן מתחילים בדיני הקניין. בישראל, מי שיסד את דיני הקניין זה פרופסור וייסמן, שאני זכיתי ללמוד אצלו, והוא ממש האבא של מה שקשור לזכויות נדלן, ולמה זה חשוב לנו? כי אחד הדברים שהכי חשובים לכל בן אדם שהוא הולך לשים את רוב כספו, זה להבטיח את הכסף שלו, שהוא לא, מה שנקרא, יניח את כספו על קרן הצבי. ולכן, נושא של זכויות קניין וזכויות בכלל, הם חשובים מאוד, לפני שאנחנו ניגשים לעסקה הכי חשובה, הכי יקרה, ואולי בין הכי חשובות בחיים שלנו, אם לא החשובה. כי אדם מן היישוב, רוב האנשים, העסקה הכי גדולה שהם יעשו, או המתנה הכי גדולה שהם יקבלו, זה עסקת נדלן. עכשיו, מי שהולך ללוות אותך, הוא חייב להיות מישהו שהוא בקי, שהוא פגש הרבה מקרים, שהוא למד מעורכי דין עם ניסיון. אני לא התחלתי וקפצתי ישר לגלוש בגלים של 3 מטרים. אף אחד לא יעשה דבר כזה.
אין בעיה, שנייה.
אז רגע, כן.
אז אתה אומר, קודם כל עורך דין שמתמחה בנדלן, לא עורך דין, לא יודע מה, לא יודע, שהוא מתמחה בתביעות ביטוח, או מה שזה לא יהיה, עורך דין שמתמחה בנדלן, זה דבר ראשון. ואתה אומר שהתפקיד של עורך דין, זה הדבר, בראש ובראשונה, להבטיח ש... הכסף עובד כמו שצריך, שחס וחלילה לא עוקצים אותנו, שאנחנו לא עושים טעויות.
בוא תן לנו, בוודאי,
תן לנו איזה דוגמה, תן לנו איזה דוגמה אולי מלקוח.
אני אתן לך כמה דוגמאות בר, אבל אני עוד לא, אני חושב שלא עניתי לך עוד ממש על השאלה. אז עורך הדין, התפקיד שלו הוא לתת לך לחצות את הגשר הזה, שאתה הולך לעבור אותו, אוקיי, בצורה הכי בטוחה, הכי נכונה. אני זוכר בעסקה הראשונה שלי שהייתי עצמאי, אוקיי? ואני מדבר כבר לפני כמה שנים טובות. אז אני זוכר שהלקוחה שלי אמרה לי, הלוואי שכל דבר בחיים היה הולך לי ככה בקלות, אוקיי? וזה היה בשבילי הרגשה שהצלחתי, שעשיתי את העבודה שלי כמו שצריך, כי זה המטרה, שהבן אדם, יש לו מטרה, הוא רוצה לקנות דירה, אם זה למגורים ואם זה להשקעה, והוא צריך לעבור את זה בשלום. זה לא חייב להיות קשה, זה לא חייב להיות מלחיץ, בדרך כלל הלחץ יהיה שם, כי מדובר בחתיכת עסקה, בחתיכת התחייבות, בין אם אתה משקיע ובין אם אתם זוג שמוכר דירה או קונה דירה, יש פה מה שנקרא, יש פה אווירה בתוך עסקה, זו תקופה שאתה עובר, יש כאלה שמתמכרים לזה, אוהבים את זה. יש לי לקוח שכל שנתיים הוא מוכר וקונה, וזה דירה למגורים. הוא כל הזמן משדרג את עצמו, הוא כל הזמן מתקדם. אז עורך הדין, כמו שאמרת, תפקידו ללוות אותך, להדריך אותך, לתת לו מניסיונו, להזהיר אותך איפה שצריך, אם צריך גם לעצור אותך. לפעמים אתה יכול, אנחנו ניתן דוגמה, לחשוב שאתה מצאת את עסקת חייך, ולנפץ את הבועה הזאת, שאותו אדם שהוא חושב, הנה סוף סוף אני מחפש כבר חצי שנה דירה, ופתאום מישהו בא ולוקח כמו סיכה ומפוצץ לו את זה, תוך כמה דקות, זה הרגשה לא הכי נעימה, אבל אחרי ככה, כמה זמן הוא מבין שזה היה לטובתו.
אז באמת ככה לפני השידור נתת לי את זה כדוגמה, ואני חושב שעכשיו תרחיב על זה. תן לי דוגמה, כמו שאמרת עכשיו, מישהו שאומר לך, בוא רן, מצאתי את עסקת החלומות, ותספר לי מה קרה שם בדיוק, כלומר איך...
אני אתן לך דוגמה. היה לי לקוח שהצגתי את אבא שלו, אבא שלו קנה בית דרכי, הייתה עסקה מורכבת והעסקה הזאת עברה בהצלחה, והם התקדמו איתי, הפכתי להיות מה שנקרא עורך דין של המשפחה שלהם, והגיע השלב של הבן שלו שמחפש דירה, הבן שלו יחסית צעיר בשנות ה-20 שלו, חסך כסף, הוא לקראת גיל 30, והחליט שהוא רוצה לחפש דירה באזור רמת גן. והוא חיפש דירה שהיא תהיה מה שנקרא עסקה מנצחת, עסקה משתלמת, והוא חיפש גם מציאות באיזשהו מקום. ומציאות צריך לשים לב, כי בישראל קשה למצוא מציאות, ושום דבר הוא לא בחינם. אז הוא ראה דירה שעלתה 900,000 שקלים, זה היה הדירה השנייה כבר שהוא בא, אחרי שפסלתי לו את הדירה הראשונה, מטעמים אחרים שלא ניכנס אליהם, והוא ממש היה חם על הדירה. ואני אמרתי לו, תשלח לי בבקשה נסח טאבו, ובנסח טאבו...
רגע, שנייה. אנחנו פה בפודקאסט רוצים שהכל יהיה ברור, והכל כזה... מה שנקרא, הכל בגובה העיניים, אז בוא רגע תן לנו בשתי מילים, מה זה אומר נסח טאבו?
נסח טאבו זה כמו התעודת זהות של הנכס, כמו שאם אנחנו רוצים לראות את הפרטים שלך, של בר, באיזה שנה נולדת, את התמונה שלך, את האזור מגורים שלך, אותו דבר נסח טאבו. נסח טאבו אמור לשקף את מצב הזכויות של הנכס, והוא תעודת הזהות של הנכס. אוקיי? הוא ראייה לכאורה לאמיתות תוכנו, לפי חוק המקרקעין.
כלומר, שם אנחנו נראה מי הבעלים של הנכס, אם יש שעבודים, משכנתה, הערת הזרה, משהו כזה
שאוסר
על מישהו למכור או לקנות את הנכס, דברים כאלה, נכון?
בדיוק.
סבבה, מעולה. אז בוא נחזור לסיפור, אמרת שהוא, ביקשת ממנו להוציא נסח טאבו לדירה, אומר לך, תשמע, מצאתי מציאה, אמרת לו, מעולה, תביא לי נסח טאבו.
נכון. שאלתי אותו, איזה קומה הדירה שמצאת? הוא אומר לי, בקומת הקרקע. שאלתי אותו, כמה דירות אתה רואה שם בקומת הקרקע? הוא אמר לי, יש פה שלוש דירות. אוקיי? אני, אחד הבדיקות הראשונות שאני עושה לעסקה כזאת, אנחנו מוציאים דבר נוסף. אנחנו מוציאים מתיק הבית המשותף את התסריט הבית המשותף. אוקיי? ואז אני ראיתי בתסריט הבית המשותף שיש רק שתי דירות.
שנייה, מה זה אומר תסריט בית משותף?
תסריט הבית המשותף זה האדריכל שבאים לרשום בית משותף, מגישים תוכניות של כל הבניין. הוא ממש מצייר, פעם היו מציירים את זה בכתב יד, היום זה כבר בתוכנות שאיתם מסרטטים את כל התוכניות, פעם זה היה בכתב יד, והדירה שהוא מצא היא באמת ישנה, ולשמחתי כן מצאתי שם תסריט, גם בעירייה, וגם בקובץ שאנחנו מזמינים מהטאבו, כדי לראות את התסריט. ושם אני זיהיתי שבקומת הקרקע יש רק שתי דירות. ומה שזה אומר, שמישהו חילק שם דירה, אוקיי? מישהו חילק שם דירה. ואז אני הולך משם לבדוק בעירייה, האם בעירייה הוציאו היתר כדי לחלק את הדירה. כמובן שלא הוציאו שם היתר, והדירה הזאת הייתה דירה לא חוקית, שמישהו נמצא למכור דירה שהיא לא קיימת למעשה. עכשיו, מה שקרה לפני מה שאני מדבר איתך, האבא התקשר אליי והוא צועק עליי, אומר לי, למה אנחנו לא חותמים כבר? זה מציאה, למה אנחנו לא חותמים? זה עסקה שנייה שאתה אוסר עלינו לעשות אותה. ואני אומר לו, אני מבקש ממך, תן לי לסיים את הבדיקות. בסופו של דבר שגילינו את זה, הוא התקשר אליי, הוא אמר לי תודה, והוא גם שילם לי את כל הכסף.
ברור, כי יצלת לו את התחת עכשיו.
ממש. חסכתי לו 900 אלף שקלים. אוקיי,
סליחה על המילה, אבל חד משמעית, כלומר, לחסוך סכום כזה. אז אתה אומר ששורה התחתונה, דירה הייתה מחולקת, וזה אסור, כי לא הוציאו היתרים נדרשים. אגב, זה דברים שהם קורים, כלומר, דירה שמוגדרת בתור מחסן בכלל, ואתה קונה אותה בתור דירה ואתה לא מבין את זה, נכון? אני גם מכיר שמעת סיפורים כאלה גם.
נכון מאוד, נכון מאוד, זה נפוץ בתל אביב, זה נפוץ גם ברמת גן, זה קורה בהרבה מקרים, ולכן אני דוגל בלהכניס מה שנקרא ראש בריא למיטה בריאה, ולשמור על הכסף שלנו, יש הרבה עסקאות טובות בשוק, יש הרבה דרכים להשקיע, לא צריכים לנסות לעשות את האקזיט בעסקה הראשונה בבת אחת, צריך למצוא עסקה טובה, צריך לבחון את השוק, ויש הרבה עסקאות טובות. דוגמה נוספת שאני רוצה להגיד, יש לפעמים חולה רעה, בחברה, שלפעמים ניגשים לעסקה של רכישת דירה חדשה, ולא לוקחים עורך דין. הם טועים לחשוב שהעורך דין של היזם מייצג אותם. למה? כי הם משלמים לו כסף.
אתה מדבר בישראל. על דירה מקבלן.
כן, יש נוהג אבסורדי, שהקונה משלם חלק מהשכר טרחה של העורך דין של היזם.
אוקיי. Okay.
עכשיו, אחד החוזים שהכי קשה לעבוד עליהם, זה חוזים של קבלן, של דירות מקבלן. כי כל עורך דין מנסה להצדיק לשמור על הקבלן שלו, ולתת לו את השירות הכי טוב שהוא יכול לתת לקבלן מבחינתו, ולהגן עליו מחשיפות, לתביעות, ולשים את ידו על העליונה. וחוזה של דירה חדשה, זה לא סוף פסוק. אנחנו עורכי דין בתחום הנדלן משנים ומכניסים המון המון הערות. ההערות האלה, אם הכל מתנהל כשורה, אז כמו כל חוזה, החוזה הולך לצד. אבל אם חלילה עניינים מסתבכים, אז אתה מבין מה היה החשיבות לנסות לאזן את החוזה, לנהל מסע ומתן חוזי על כל מיני נושאים שחשובים. אוקיי, אם זה בנושא של בטוחות של הכסף לפי חוק המחר, למשל מאוד חשוב שלא יתוחלף הבטוחה לפני השלב החוקי, אני מאוד לשים לב איך אנחנו מבטיחים את הכסף שלנו בדירה חדשה מקבלן, ולא רק, גם על נושא של תיקונים ועוד כל מיני נושאים שונים ומגוונים שמופיעים ב-30 עמודים. אתה מתאר לך שב-30 עמודים של חוזה קבלן צריך לבחון אותם כמו שצריך. לכן אני אומר לכל בן אדם שגם פונה אליי, שגם אם אתה חובה לגשת לכל עסקה עם עורך דין נדלן, לא מאמרים על הכסף, להפסיק עם לא לעשות שטויות כאלה. חבר'ה, תשמרו על עצמכם.
אני מסכים איתך לגמרי, והאמת שזה עניין שאני נתקל בו לפעמים, כי שוב, בתור אזרח רגיל פשוט, בא לקנות דירה מקבלן, אתה אומר, בוא נעזה קבלן, עכשיו יש לו פה 100 דירות, או קבלן מאוד ענק שלא יודע מה, זה עורך דין, כנראה שהוא, אתה יודע, כנראה שהם בסדר, הם גדועים, אתה יודע, חברה ענקית או משהו כזה, מי אתה במרכאות שתבוא ותנהל את המסע ומתן על החוזה, וזה, הוא מחכן, זה חוזה סטנדרטי שאנחנו מביאים לכולם, ואני מסכים איתך לגמרי שזה משהו צריך לקחת אותו בחשבון, זאת אומרת, צריך להתמקח גם על הדבר הזה, ואפשר, וזה טוב שאתה בא ואומר את זה כאן, שאפשר לבוא ולנהל מסע ומתן על החוזה, גם אם זה מקבלן מדירה יד ראשונה, מה שנקרא, זה לא גזירת גורל.
ממש התחתונה, ככה, הם גם מחתימים אותך בחוזה שהם לא מייצגים אותך.
אז, ואני אומר, ב-30 עמודים אין מצב שבן אדם רגיל, 30 עמודים של שפה משפטית, אין מצב שבן אדם רגיל מהשורה, יודע להבין מזה משהו ולמה לשים לב ולמה לשים דגש.
בר, שאמא שלי קנתה את הדירה, שההורים שלי קנו דירה, משהו עם מקרה אישי שלי, אמא שלי אומרת לי, קח את החוזה, אני קראתי, הכל בסדר, אבל תראה גם אתה. אתה מבין? הכל בסדר, אבל תסתכל על זה. ואני הכנסתי שם לפחות 40-50 הערות בתוך החוזה שלה. אבל מבחינתה היא הייתה ניגשת וחותמת, שתבין, וזה אימא שלי.
וזה אימא שלך.
אז תבין במה מדובר. אז כמו שאנחנו לא נלך לנתח עיניים, לתת לרופא אף אוזן גרון לנתח לנו את העיניים, שכל אחד יישאר בתחום שלו. עורך דין גם אמור להטריע לך מההתחלה על העסקה, כל מיני נקודות, לפעמים צריך לעזר באנשי מקצוע נוספים, אם זה שמאי, אם זה אדריכל, אם זה בדק בית. אני אומר, אתם רוצים לגשת לעסקת נדל"ן, תיגשו לעסקה כמו מקצוענים, כי המקצוענים ניגשים לעסקה כמו מקצוענים. אז שאתם ניגשים לעסקה הזאת, תיקחו מישהו שילווה אתכם וייתן לכם לעבור את העסקה בצורה הכי מקצועית, אתם תמצאו את ההשקעה הטובה, תראו את הדבר שאתם רוצים ותיתנו לבעלי המקצוע לבדוק לכם ותתקדמו קדימה.
בהקשר הזה, מה שחשוב לי לשים דגש עליו, שהרבה אנשים לא מחסים לו מספיק חשיבות, זה באמת עניין התשלום. בסופו של דבר, אתה ניגש לדירה, אתה חושב לקנות דירה או להשקעה או למגורים, זה לא משנה, ואנשים לא לוקחים בחשבון את התשלומים האלה מסביב. כלומר, כמובן שצריך שיפוץ, ושיפוץ לעצמו, תמיד יש חריגות, ותמיד צריך לעשות דברים ועניינים, אבל אנשי מקצוע מסביב, בין אם זה יועץ משכנתא, שבעיניי זה מי שלא מבין בעולם המשכנתאות, זה אחד הדברים הכי חשובים שאפשר לעשות.
אמת.
ועורך דין, כמו שאתה אומר, ולפעמים גם צריך שמרות מקדימה, לא רק שמרות של הבנק. קיצור, יש הרבה הוצאות נלוות, ותעשו לכם מה שנקרא את הדבר הזה כמו שצריך. קחו את הדברים האלה בחשבון, אולי נעשה איזה פרק רק על הדבר הזה, למרות שאנחנו מדברים על זה גם בקבוצה והכל. רן, אז אני אומר, דיברנו שנייה על למה אנחנו צריכים עורך דין. בוא שנייה נעשה לפני שאני מגש לעורך דין, מה הדברים יש דברים שאני יכול לבדוק בעצמי, כלומר, דברים בסיסיים, יש 2-3 נקודות, שכדאי שאני אבדוק בעצמי לפני שאני ניגש לעורך דין, להבין בכלל אם אני, כדאי לי לגשת לעורך דין, או אולי אני יכול לפסול את זה עוד מראש, לפני שאני ניגש לעורך דין, אני מבין שיש פה דירה מחולקת, או איזה בעיה אחרת בדירה.
תראה, יש אנשים שפונים אליי, ועל באמת שהם רוצים שאני אלווה אותם מתחילת התהליך, הם פונים אליי, ולמעשה אני מלווה אותם ומדריך אותם בכל התהליך הזה של העסקה, והרבה פעמים הם יכולים להתייעץ איתי אם יש משהו שנראה להם מוזר או משהו שצריך לבדוק אותו או כיצד להתנהל. אבל אני כן אתן כמה נקודות כמו שביקשת שאני חושב שצריך לעשות אותם. דבר ראשון, אני חושב
ש... שנייה, משהו קטן שחשוב שתתייחס אליו, בדיוק מה שאתה אומר, מתי להיכנס, מתי להכניס עורך דין, כי אני יודע הרבה פעמים שבהם עושים מסע ומתן עם הסוחר, נניח מגיעים לסכום מסוים, 1,450,000, חותמים על זיכרון דברים, שאני מבין שיש פה הרבה בעייתיות, ואשמח אם תרחיב על שנייה, על העניין של לחתום על זיכרון דברים, או לא לחתום על זיכרון דברים, לפני שאנחנו
אני חייב לתת לך דוגמה על זיכרון
דברים. ורק אז ניגשים לעורך דין, אז מתי בעצם אנחנו ניגשים בכלל ומדברים עם עורך דין, האם אנחנו, כדאי לנו לחתום על זיכרון דברים, אם לא, ומה להסתכל על הדברים האלה, כי אני יודע שזה חשוב, והרבה אנשים נופלים שם.
זה מאוד חשוב, בר, ואתה צודק, ונגעת בדיוק בנקודה, ואני שמח שהזכרת לי, כי גם הקפצת לי מקרה שחובה לספר אותו.
אז יאללה.
הרבה פעמים, ממש הקפצת משהו, פגעת בומבה, מה שנקרא. היה פעם אחת שהגיע אליי לקוח, הוא כבר ניהל מסע ומתן, הוא הגיע למחיר, אוקיי, שהם רוצים, ונתן לי את הפרטים של העורך דין של הצד השני, ושלח לי זיכרון דברים. עם הזיכרון דברים, הוא לא התייעץ איתי, הוא לא דיבר איתי לפני שהוא חתם על זיכרון דברים, הם חתמו על זיכרון דברים, והיה בו גם סנקציה. אני גילינו שלמוכר היה עיקולים על הנכס, עיקולים על הנכס. עכשיו אנחנו נמצאים במצב שיש זיכרון דברים חתום, שמו כסף על החשבון, ויש לנו פה עסקה בעייתית. מתגלה של המוכר, היה חובות, לפעמים החובות, יש הבדל גם בין חובות, זוכר שאמרתי לך, הנושא של הוצאה לפועל, יש למשל חובות של נכס, שהם חובות אישיים שלך, אבל לפעמים זה גם יכול להיות חובות, שהם כתוצאה מחברה שיש לך, ואתה ערבת להם אישית, ואז קשה מאוד להתחקות. זה גם העורך דין, יש לו בעיה להתחקות, כי אנחנו לא חוקרים. לפעמים צריך גם חוקר כלכלי לעסקה. אז עסקאות כאלה, אני מעדיף בכלל להישמר מהם, ואם אפשר, בכלל לא להיכנס אליהם. ועל זה אני אומר, להימנע
מזיכרון... רגע, אבל שנייה, אבל מה השורה התחתונה? אנחנו...
השורה התחתונה שלא לחתום על זיכרון דברים לבד, בטח שלא לחתום על זיכרון דברים לפני שאתה מתייעץ עם עורך דין, והוא מכניס לך סעיפים לתוך הזיכרון דברים, אוקיי, שמבטיחים אותך, ואני לא, אני מבין למה אנשים יש להם את הרצון לפעמים לחתום על זיכרון דברים, כדי לקבע את המחיר, הם מרגישים שהם מצאו משהו טוב, לפעמים גם המוכר לוחץ לחתום על זיכרון דברים, ההמלצה שלי להישמר מזיכרון דברים, והיא לא לחתום זיכרון דברים, בטח שלא לבד ולא בלי התייעצות עורך דין. נקודה מאוד חשובה, כמו שאמרת, שאם אתה כבר עושה את הבדיקות שלך לבד, ואתה מחפש כאילו דירה לבד בהתחלה, אז אחד הדברים, כמו שאמרנו, זה לבקש מהמוכר, או שאתה בעצמך מוציא נסח טאבו, זה עולה 15 שקלים, אני חושב שזה כסף קטן ביחס לעסקת נדלן, לראות שהמוכר בכלל מופיע בדירה, שהדירה שייכת לו, שהוא לא מוכר לך חתול בשק, להבין שהוא בעל הזכות לעשות את המחירה, לא להתבייש לבקש גם תעודות זהות אם צריך. דבר שני, ואולי הוא הראשון, זה להבין מה התקציב שלך, מה העון העצמי שלך, לבדוק עם יועץ משכנתאות או לפנות לבנקים כדי לראות כמה אתה יכול לקבל משכנתה, מה המינוף שלך. לפי הסכומים האלה אתה צריך להתחיל להחליט מה האזור שמתאים לי, האם זה למגורים, האם זה להשקעה, ועל באמת כל עסקה היא סיפור שונה לגמרי. אבל הצעדים הראשונים זה קודם להבין מה הכסף שלך, ומה האזור שאתה יכול לעמוד בעסקה מבחינה כלכלית ומבחינת מימון, כמו שאמרתי גם לבדוק את הנסח טאבו,
אז אני אומר,
זה הבדיקות הראשונות לדעתי שבן אדם אמור לעשות גם לפני שהוא פונה לעורך דין, כי יכול להיות שעל באמת הוא יחסוך את הפנייה הזאת והוא צריך להכין לו איזושהי רשימה של מסודרת של הנכסים שלו ולנהל את הנושא כמו שצריך. אז קודם כל נבין מה התקציב שלך.
אם אני מסכם, הכלים הראשונים לפני שאני בכלל ניגש לעורך דין, אחד, לא לחתום על זיכרון דברים לבד, לא לחתום על שום דבר בכללי לבד, לפני שאני מדבר עם עורך דין, כי זה יכול להכניס לנו לבעיות, במיוחד עם הצד השני, אם בסוף אנחנו מגלים שזה לא דירה כמו שאמרת, וזה משהו מחולק, או שזה מחסן, הוא מוגדר כמחסן, או שהבן אדם בעיקולים, ואז אנחנו בבעיות, ואולי אנחנו אפילו לא יכולים לקנות את הדירה, כי יש על זה עיקולים ושעבודים. שתיים, אמרנו, הנקודה השנייה הייתה,
תקציב,
נכון, נקודה שנייה הייתה, סליחה, תקציב, להסתכל ובאמת להבין מה התקציב שלנו, מה התקציב האמיתי, ולקחת בחשבון עלויות נלוות, כי זה באמת לא מובן מאליו. שלוש, להוציא נסח טאבו ולהסתכל על הדברים הבסיסיים. נסח טאבו זה לא משהו מאוד מורכב, אפשר להיכנס לאינטרנט, לבדוק איך מסתכלים עליו, ומה לראות, ובאמת לראות את הדברים הבסיסיים. תראה, אנחנו בסוף, אני לא עורך דין, ואני כן בסוף הולך לעורך דין, אבל אם אני אראה שמשהו שבעל הנכס הוא לא בעל הנכס הרשום, לבוא ולשאול, ולהבין ולבדוק. יכול להיות שאנחנו נגלה כל מיני דברים, שאנחנו נגיד, בוא נעשה עסקה פישית, ואני לא רוצה להתעסק, אני אפילו לא פונה לעורך דין, ועוד שם,
נכון מאוד.
אני חוסך את זה.
נכון מאוד.
אז אלה הדברים הבסיסיים. עכשיו, יש לי משהו שאני רוצה לדבר איתך, שאותי מעניין באופן אישי, ואני רואה שהרבה פעמים עולה בקבוצה, כי זה גם סוג של חלום של אנשים, לתפוס דירה במה שנקרא פינוי-בינוי, או תמ"א 38-2, שאני רוצה שגם תרחיב, תסביר רגע מה ההבדל בין פינוי-בינוי לתמ"א 38-2, כי לפעמים אנשים מבלבלים בין הדברים, ומה אני, בגלל שזו עסקה מאוד מורכבת, ונניח אני עכשיו הולך ורואה ומדבר עם המוכר, אומר, כן, הדירה מיועדת לפינוי-בינוי. מה אני יכול לבדוק, לפני שאני מדבר עם עורך דין, ומה התפקיד של עורך דין בנושא הזה, מה אני יכול לבדוק באמת, מה השלבים בכלל, כלומר, כי דבר כזה יכול לקחת שנים, ויש את היזם שבא ועושה, וצריך לראות אם יש הסכם עם היזם או אין הסכם עם היזם. בוא תן לנו כזה בריף כזה בכללי, על מה צריך להסתכל, מה צריך לבדוק, על תמ"א 38-2, פינוי-בינוי, בוא נסביר רגע מה ההבדלים, ומה צריך להסתכל על הדברים שם, כי זה, תמיד זה חלום של אנשים, אתה אומר, וואלה, אני אקנה פה דירה, עשו פה פינוי-בינוי, דירה שהייתה שווה 1,100,000, פתאום תהיה שווה 2,000,000 שקל, ועשיתי קופה.
אז אני חושב שקודם כל זה החלום של הרבה אנשים, ובצדק. צריך לומר את זה, בצדק. אתה יודע, אנחנו בקבוצה ידע שווה כסף, והמטרה של הקבוצה זה להתקדם כלכלית, להגיע להישגים כלכליים, למקסם את העון שלנו, ולהתקדם בחיים, כדי להגיע לביטחון בחיים, כדי להגיע לרווחה. מחירי הנדלן בישראל זה לא סוד. המחירים פה משתוללים בצורה יוצאת דופן, זה משפיע על החיים של כולנו, על יוקר המחיה. אוקיי, לא מזמן ראיתי פוסט באיזה קבוצה שמישהי מדברת על גלידה מאוד ידועה, ולמה המחיר פה ככה, ולמה המחיר במקום אחר זול יותר. וההפרש גם, אם אני לא טועה, אמרו של איזה 10%, 15%, וזה די פשוט. כי ההפרש הוא בסחירות שמשלמים, ולפעמים ההפרש במחיר של 10-15% למעשה, עוד הרווחים הם יותר קטנים, כאילו, הפער הוא הרבה יותר, יותר מורווח איפה שזול יותר. זה כן. מה שאני בא להגיד. Mm-hmm. כי הנדלן שם כל כך זול להזכיר אותו, שהם יכולים בהתאמה למשכורת, אז אין מה לעשות. יש הבדל בין שכר של אנשים שהם גרים כאן במרכז, אם זה בתל אביב, רמת גן, חולון, לבין אזורים אחרים. כמובן שאין כלל אצבע, בכל מקום יש אנשים עם יותר כסף ועם פחות כסף.
בוא שנייה לדבר על תמ"א 38-2 ועל פינוי בינוי.
אז יש פה עסקה שהיא מאוד מנצחת, כי למשל אם אתה, בוא לצורך הדוגמה, אני אגיד דירה שעולה 1,000,000 שקלים, ואתה בא עם 250,000 שקלים, אוקיי? כי אתה, וזו דירה ראשונה שלך, ואתה מקבל מימון של 75%, ואז הדירה הזאת היא יוצאת לצורך העניין, לתמ"א 38 או פינוי בינוי, ופתאום הערך שלה עולה באיזה 40%, אתה לפעמים עושה יותר מ-100% על הכסף שלך, על ההון שלך.
נכון.
אוקיי? אז זה מאוד אטרקטיבי, מאוד מעניין. אממה, יש בעיה. כמו שאמרת, לא כל בניין ולא כל הנוצץ, זהב הוא. לצערנו, לקדם תהליכים של פינוי-בינוי או של תמ"א 38, הם לוקחים יותר מדי זמן. בין אם זה בגלל הדיירים, ובין אם זה בגלל הרשויות, ובין אם בגלל כל מיני גורמים ואינטרסים שמקשים על זה. לכן יש כמה דברים חשובים שאנחנו, כמחפשי דירות, נרצה לבדוק אותם, והם יכולים לעזור לנו המון. אני אגע בשתי נקודות מעניינות, כי אין לנו זמן באמת להכיל את הכל, אני רוצה שאני אגע בכל הדברים שאתה רוצה, אז אני אנסה להיות ממוקד.
אני רוצה שנייה, אבל שנייה לפני שאתה אגע בנקודות, מה ההבדל בכלל בין תמ"א 38-2 לבין פינוי-בינוי? מה ההבדל? מה זה? למה יש...
היום אנחנו הולכים לתהליכים, כל המגמה ברוב הערים, זה מגמה של פינוי-בינוי. כל הנושא של תמ"א 38, לאט לאט זז הצידה, והמגמה גם של העיריות והוועדות המקומיות וגם כמדינה, ואני חושב שגם הדבר הנכון זה הרבה פעמים לעבור לפינוי בינוי, שהרבה פעמים חושבים שזה יותר איטי, אבל הרבה פעמים זה דווקא גם יכול להיות יותר מהיר, אוקיי?
אבל כי... מה ההבדלים? מה זה זה ומה זה זה?
כשאנחנו מדברים על תמ"א 38, אנחנו מדברים על, בדרך כלל על פרויקטים שהם יותר נקודתיים. אוקיי, אנחנו מדברים לצורך העניין על בניין שיש בו 11 דיירים, 8 דיירים, 15 דיירים, אוקיי? Mm-hmm. שהם מעוניינים לקדם תהליך של התחדשות עירונית בבניין שלהם. אז כשאנחנו מדברים על בניין אחד, בדרך כלל אנחנו נפנה למסלול של תמ"א 38, אני חושב שעדיף 2, תמ"א 38-2 זה מסלול שהוא מעין פינוי-בינוי, כי אנחנו הורסים את הבניין ובונים אותו מחדש. יש גם תמ"א 38-3, שהוא חיזוק הבניין ובניית תוספת קומות. אוקיי? יפה, אז כשאנחנו מדברים על תמ"א 38, אנחנו מדברים על משהו מיותר ממוקד, על משהו שהוא אמור כביכול להיות יותר מהיר, כי הרבה פעמים הוא מאושר רק ברמת הוועדה המקומית, אוקיי, שזה העירייה, ואז התהליך יכול להיות הרבה יותר מהיר.
אז רגע, שנייה, בוא נעצור, אמרנו יש תמ"א 38-2, שאנחנו הורסים את כל הבניין ובונים חדש, ותמ"א 38-3, שזה בעצם מה שאנחנו מכירים, תמ"א 38, שפשוט מחזקים את הבניין, אולי איזשהו שיפוץ חיצוני, ומוסיפים כמה קומות למעלה.
נכון.
יפה.
נכון.
מה ההבדל בין תמ"א 38-2 לפינוי-בינוי?
אוקיי. עכשיו, כשאנחנו מדברים על פינוי-בינוי, אנחנו מדברים בדרך כלל על מתחם. אוקיי. על מתחם.
כלומר, כמה בניינים?
כמה בניינים. שאנחנו רוצים עכשיו לחבר, והיום זה כבר קורה, 6 בניינים, 7 בניינים, 8 בניינים, אוקיי? לעתים גם 4 בניינים. אז אנחנו נבחר במסלול של פינוי-בינוי.
אוקיי.
והפינוי-בינוי, עד לא מזמן גם היה לו יתרון נוסף, ועדיין יש לו, שאנחנו מדברים על תמ"א 38, והיינו מדברים על אחוזי הסכמה של לפחות 80%. עכשיו, 80% אתה לא יכול להרוס את הבניין. 80% בתמ"א 38 זה אומר שאתה יכול להגיש תביעה אצל המפקחת, כדי לאכוף על הדיירים המתנגדים את החוזה של התמ"א 38 ולתת לו לצאת לדרך. בפינוי בינוי למשל, היה נדרשת הסכמה של 80% בכל המתחם, אוקיי? ועוד תנאים נוספים, אני לא אמנה עכשיו את הכל. אז לפעמים אנחנו גם נבחר בין המסלולים, כדי שנראות איפה אנחנו יכולים להשיג את ההסכמה הדרושה של, שדרושה לפרויקט כדי שהוא יצא לפועל. פינוי בינוי, יש, נגיד שאם יש דייר מתנגד, אז אנחנו לא הולכים למפקח, למשל. אנחנו תובעים אותו בתביעה אזרחית, אוקיי? תביעה שנמעשה הוא גורם לנו נזק, שזה גם מכוח החוק ובתהליך של פינוי-בינוי. פינוי-בינוי זה בדרך כלל פרויקטים יותר רציניים, שאנחנו רוצים לבנות מגדלים, שאנחנו רוצים, מה שנקרא, ולשם המגמה הולכת, פינוי-בינוי, זה פרויקט שהוא גדול יותר, רציני יותר.
מה הסדרי גודל של הזמן? כלומר, פינוי בינוי, אמרת עכשיו זה מתחם, זה לפנות להרוס 4, 5, 6 בניינים, לבנות שם מגדלים כנראה, לעומת תמ"א 38-2, שאני הורס בניין אחד, בונה אחד אחר, כנראה עם כמה קומות יותר, אבל לא עכשיו בונה מגדל 30 קומות.
כן.
אז מה הטווחי זמן, פחות או יותר, כמה לוקח פינוי בינוי וכמה לוקח תמ"א 38-2 בערך? אתה יודע, סדרי גודל, כמובן שזה משתנה מפרויקט לפרויקט, בירוקרטיה ועניינים, אבל קנה מידה, סדרי גודל.
אתה יודע, באופן עקרוני, על הנייר, מבחינה אידיאלית, תמ"א 38 היה אמור לקחת, לתכנן בניין, להרוס אותו ולבנות אותו מחדש, היה אמור לקחת שנה. אוקיי? כי למעשה הכל בתוך הסמכות של העירייה, ואם זה עובר את כל המסלולים, והאדריכל מבקש מה שהוא צריך לבקש, ולא מנסים על ידי היזם לבקש עוד ועוד ועוד ועוד, היינו אמורים להיות תוך שנה, שנה וחצי, להיות כבר עם היתר בנייה, ולצאת לדרך עוד שנה וחצי, שנתיים בנייה של בניין חדש, ותוך 3.5 שנים, עד 4 שנים, להיות כבר עם בניין חדש. בפועל זה לא קורה, זה לא ככה, לרוב זה לא ככה. אנחנו עדים לבניינים שאחרי 8 שנים, ואחרי 10 שנים מחכים, ולפעמים גם יותר, יש לפעמים גם מקרים קצרים יותר של 6 שנים ו-7 שנים. אז אני מדבר, מתחילת היציאה לדרך, אוקיי? עכשיו, כשאנחנו מדברים על פינוי-בינוי, אנחנו צריכים קודם כל, אחד הנקודות החשובות שצריך לדבר עליהן, ואני רוצה לגוע בזה, נגיד והיה לך 80% חתימות, חתמו לך כל מי שצריך, גם זה בר, לא תעודת אחריות לכך שהולך להיות פרויקט פינוי-בינוי, או תמ"א 38. כי לעירייה יש אינטרסים. היום כל עירייה יש לה את המנהלת להתחדשות עירונית. לכן אחד הדברים החשובים זה ללכת למשל, גם אם מראים לך חתימות, ללכת, אתה יכול לעשות בדיקה במנהלת להתחדשות עירונית, או במחלקת המידע בעירייה. האם, איפה זה עומד? האם יש התכנות שם? האם העירייה מקדמת את זה? אחד הדברים שהכי חשובים...
ללכת לבדוק שמה, והם ייתנו לנו תשובות, אם אני הולך ללכת לעירייה, מחלקת התחדשות עירונית...
אתה תקבל מידע.
אוקיי.
אתה תקבל מידע שיכול
להוריד לך. זה שעכשיו סתם, אני לוקח סנריו, הלכתי לראות דירה, בא המוכר, אומר לי, הנה תראה, יש 90% חתימות, הדירה הולכת לפינוי בינוי, ועכשיו הוא מתמחר לי את זה, עוד איזה 100 או 200 אלף מעל מחיר שוק. כי הוא אומר, תראה, יהיה פה בינוי, פינוי, בינוי, עוד כמה שנים, אתה תקבל עוד 300-400 אלף, סתם אני אומר. זאת אומרת, ללכת להתחדשות עירונית, למינהל בעירייה, ולבדוק את הדבר הזה, לבדוק, הם ייתנו לי מידע. יגידו לי, שמע, הוא מבלבל את המוח, יכול להיות באמת שיש חתימות, אבל ייקח עוד הרבה זמן, ויש התנגדויות, או לא יודע מה.
בדרך כלל, לפני שיוצאים לפרויקט פינוי-בינוי, היזם ייגש לעירייה, והוא אמור לבדוק, לקבל רוח גבית לפרויקט. אדריכל אמור לבדוק לו בהתחלה את התוכניות שלו, האם יש כדאיות, אוקיי, לפי הטבעות הקיימות, טבעות זה תוכנית בניין עיר, אני אסביר בקצרה, כדי לבנות בישראל בניין, אתה צריך שיהיה טבע, תוכנית בניין עיר. תוכנית בניין עיר היא קובעת לאזור מסוים מה אפשר לבנות, האם מותר לבנות עד 3 קומות, 4 קומות, אוקיי? האם אפשר לבנות מגדלים, האם זה בתים פרטיים, מה אפשר לבנות, לאיזה יהודים. וזה מה שרשום בטבע. אוקיי? אז האדריכל בודק בהתחלה אם בכלל אפשר, והאם כמה דירות אפשר לבנות, ומה המכפילים, מה זה מכפילים? נגיד יש 10 דירות בבניין, כמה אנחנו יכולים או קומות להוסיף, וכמה יחידות אנחנו יכולים להוסיף, בודק האדריכל. ואז האדריכל אמור בדרך כלל לגשת לעירייה, למנהלת ההתחדשות עירונית, ולכל עירייה יש את האינטרסים שלה, יש אזורים שהיא מקדמת יותר, שהיא כרגע רוצה לפתח שמה את הפינוי בינוי או את התמ"א 38. האינטרס הוא מובן, כי אתה לא יכול להרוס את כל העיר בבת אחת. יש הרבה גורמים שמשפיעים מבחינת העירייה לפני שמאשרים פרויקט של פינוי בינוי, מבחינת תשתיות, מבחינת הקווי מים, מבחינת מקומות לימוד וגנים, ואיך הם יכולים להכיל את המקום. אז יכולים כולם לחתום על 80%, אבל אי אפשר יהיה לאשר אותם. אז זה שיש לך את החתימות זה לא סוף פסוק. אחד הדברים שהכי חשוב לבדוק אותם, האם על באמת יש רוח גבית מהעירייה, ואפשר לבקש את הטלפון של עורך הדין של הדיירים, שמייצג את הדיירים, ולשאול אותו איפה זה עומד, ולקבל מידע, האם יש לו את כל החתימות, מה מעכב, מדוע לא חותמים, האם הפרויקט הזה מעודכן בעירייה, האם הם מקבלים, יש הענות מצד העירייה לקידום הפרויקט, והדברים okay, האלה הם מאוד חשובים, וזה דברים שאתה יכול לבדוק אותם גם בלי עורך דין, אתה אמור לבדוק אותם בלי העורך דין, ולהבין מה הסיכויים שיהיה שם פינוי בינוי, ולהרכיב את הפאזל, ולכן אני אומר, אל תקנה דירה רק לפינוי בינוי, אתה חייב שהדירה תעמוד, ההשקעה שלך תעמוד בפרמטרים נוספים, קודם כל שזה יהיה דירה טובה, דירה שאתה יכול להזכיר אותה, שיש בה תשואה איכותית, שיהיה לך קל לנהל אותה, אז אתה צריך, אתה לא יכול לשים מול העיניים שלך רק את הנושא של פינוי בונים או תמ"א 38. תמצא דירה טובה, תמצא אותה במקום טוב, אוקיי? אחר כך, תבין, אם יש לה גם פוטנציאל לתמ"א 38, אז גם אם זה לא בשנים הקרובות, אבל יכול להיות בעתיד, המחירים עולים, אתה נותן לכסף שלך לשמור על הערך שלו, כמו שאתה הסברת. אתה דיברת היום, שאתה עשית את הפרק שלך, של ממש כאילו אמרת, דרבנת צעירים, לצאת להשקעות, לצאת לקנות דירות, להעז, זה משהו מקסים, זה משהו שאני הייתי בגיל שלכם, אני היום בן 42, עוד מעט בן 43, אני בגילאים שלכם, בגיל ה-20, ולא חשבתי במושגים האלה, וזה מדהים, ואתם מתקדמים, וסיפרתי לך לפני שדיברנו, שלא מזמן הצגתי שתי חברים, שקנו דירה ביחד, אוקיי, הם קנו דירה ביחד בפתח תקווה, קנו אותה במחיר טוב, עכשיו הם מכרו אותה, מישהו מכר לשותף שלו את הדירה, והאחר קנה דירה אחרת, ואפשר לעשות כל מיני דברים, כמובן כל עוד אתם פועלים באחריות, בצורה מפוקחת, לא מתוך רגש, לא מתוך התלהבות, לבדוק את הדברים.
אני מסכים איתך ב-100%, אני רוצה שנייה לסכם את הנושא של תמ"א 38-2 פינוי בינוי, כי אנחנו ככה לקראת הסוף, אז אמרנו קודם כל אם אתם הולכים לראות דירה או משהו כזה, ואומרים לכם כן יש חתימות, היא בתהליכים, אז קודם כל תבינו אם זה תמ"א 38-2, שאמרנו תמ"א 38-2 זה להרוס ולבנות, אבל בניין אחד, בניין אחד, לעומת פינוי בינוי, שזה בדרך
כלל... רגע, אתה יכול בתמ"א 38-2 גם להרוס יותר בניינים, אוקיי? אתה יכול להרוס גם יותר בניינים, יש מקרים, אבל בדרך כלל שאנחנו כבר מגיעים למספר בניינים, אנחנו נפנה לערוצים של פינוי בינוי, אוקיי?
ופינוי בינוי זה דורש יותר אישורים, נכון? מעבר לרמה, לוועדה המקומית, מה שנקרא, וזה תהליך שלוקח יותר זמן.
נכון.
יש לך סדרי גודל, פחות או יותר להגיד לנו כמה זמן, אמרת, תמ"א 38-2 בין 6 במקרה הטוב ל-10 שנים ועל.
תראה, אני אגיד ככה, אתה קודם כל צריך להכריז על המתחם, לקבל אישור שיכריזו עליו כמתחם פינוי בינוי. אחר כך אתה צריך בהתחלה לעבור עם התוכניות שלך בעבודה המקומית, כמו שאמרתי, לקבל את האישור העקרוני שלהם, לקבל את הרוח הגבית שלהם לתוכנית שמבחינתם זה מקובל עליהם. כי אתה לא תיגש לוועדה המחוזית אם אתה, לא יודע, אם אתה יודע שהוועדה המקומית והעירייה לא מעוניינת בפרויקט שלך. אתה הולך להשקיע הרבה כסף. אוקיי, היזם הולך לשלם המון כסף. אז ברגע שיש לו את הרוח הגבית מהוועדה המקומית, מהעירייה, מהנדס העיר, אז מתחילים לגשת לוועדה המחוזית, כדי להכין את הטבעות שדרושים. אחרי שהוועדה המחוזית היא מאשרת את הטבע, חוזרים עוד פעם לוועדה המקומית לתוכנית פרטנית, מתחילים להיכנס מה שנקרא לניואנסים, לרזולוציות הקטנות יותר. ואז רק שיש היתר, מתחילים את התהליך של לקראת זה שכבר יודעים שהולכים לקבל את היתר, מתחילים את התהליך של לפנות את הדיירים. זה באמת שזה משהו רציני מאוד, זה הפקה רצינית מאוד.
ועוד לא דיברנו על לבחון בתור משקיע, לבחון את היזם עצמו. אם היזם יודע לעשות דברים כאלה, אם הוא עשה דברים כאלה בעבר, איך הדברים האלה התנהלו, אם, אתה יודע, כי לא חסרים יזמים שמנסים לעשות תמ"א 38, גם רגיל, מה שנקרא חיזוק מבנה, או תמ"א 38 של פינוי-בינוי, ופושטים רגל באמצע, ועכשיו הדיירים נשארים באוויר, צלויים באוויר, שגם זה בעייתיות בפני עצמה. אני פשוט רוצה שנייה לסכם, פחות או יותר כמה זמן של פינוי-בינוי, כמה זמן, יש לך הערכה לתת לנו כמה זמן תהליכים כאלה קורים מההתחלה?
תראה, אם הכל ילך כשורה, זה יכול, אני לא חושב שבכל מקרה זה לא יכול להיות, אתה יודע, יגידו לי פנטזיונר, אבל אני אתן לך כאילו את הכי מהר שיכול לקרות, אם הכל היה זורם טוב, זה לא פחות משלוש וחצי שנים, אוקיי? אני מדבר איתך, וזה יכול להגיע גם לחמש, שש שנים, ואנחנו מדברים גם, אנחנו רואים פרויקטים בפועל שעשר שנים אנחנו גם נמצאים בתוך התהליכים, אבל זה הולך ומשתפר, ו...
כלומר, מבחינת
זמן... אני חושב שחמש לשש שנים זה טווח ריאלי.
מבחינת זמן זה כמו תמ"א 38-2, פחות או יותר, כלומר, אין הבדלים מבחינת טווחי זמן?
בסופו של דבר, בגלל שהעירייה מנתבת את הפרויקטים ומתכננת את עצמה כדי לא ליצור את העומס, אז אני חושב שמה שיקבע זה על באמת גם העירייה היא תכריע את זה, ובשביל זה בפועל הזמנים יכול להיות אותו דבר, לפעמים גם בפינוי-בינוי וגם בתמ"א 38.
הבנתי.
כי okay. במיוחד שאם אתה תנסה ללכת בכל הכוח, תמ"א 38, אבל מה שנקרא בעיר לא מעוניינים בפרויקט הזה, ורוצים שאתה תתחבר עם עוד בניינים, אז בסופו של דבר אותך. זה ייקח לך הרבה זמן, כי ידחו אותך, ימצאו אותך כל פעם על משהו אחר, לשלוח אותך חזרה. הבנתי. יהיה לך קשה לכפות על הרשות את הפרויקט שלך.
הבנתי. אז בשורה התחתונה, אם אנחנו נגשים לדירה, אוקיי, ואנחנו רוצים... לקנות אותה, וכי יש פה פוטנציאל לפינוי-בינוי, כי זה קרוב לקו מטרו, רכבת קלה, או לא משנה מה. אנחנו צריכים לבדוק בתכלס איפה זה נמצא, וזה שיש חתימות של דיירים, זה לא אומר שהפרויקט, מה שנקרא, אושר ויצא לדרך, יש עוד הרבה דברים להסתכל עליהם. ללכת להסתכל בעירייה, אמרת, למנהל התחדשות עירונית בעירייה, לכל עירייה יש כזה דבר, ואתה אומר שהם צריכים להביא לנו מידע.
בטח שלא לחתום על זיכרון דברים.
ולא לחתום על זיכרון דברים.
לא לחתום על זיכרון דברים.
חד משמעית, לא לחתום על זיכרון דברים. אמרת שאפשר לדבר עם העורך דין שמייצג את הדיירים, להבין איפה זה עומד ואיפה זה תקוע. אני מוסיף שכדאי וחשוב לבדוק את היזם, להסתכל על היזם עצמו.
את צודק.
מה הוא עשה קודם, מה הוא עשה לפני, למה הוא עשה, למה הוא לא עשה, איפה פרויקטים שנדחו, איפה דברים שנתקעו. כי זה אחד הדברים הכי חשובים, בעיניי. ולהבין גם אם זה תמ"א 38-2 או פינוי-בינוי, כי יש משמעויות אחרות, ובעיניי, בכל אופן, בשורה התחתונה, ללכת עם עורך דין, בשלב מספיק, מה שנראה, לפני שאנחנו חותמים על זיכרון דברים, לערב עורך דין שמבין בנושא של נדל"ן, זה, שוב, דגש על נושא של נדל"ן, ולא עורך דין ל... לא יודע מה, של דיני חברות או דברים כאלה.
אפשר גם לדבר על איך לארגן פינוי-בינוי, ואיך מתחילים לארגן פינוי-בינוי.
זה לפרק הבא, אנחנו פשוט כבר...
טוב.
אנחנו פשוט כבר צריכים לסיים.
אני רוצה לתת כמה שיותר מידע לחברים בקבוצה.
למאזינים, אנחנו... אני לגמרי... זה, אז קודם כל תודה רבה, רן, על ההזדמנות ועל הזמן ולערך שנתת לנו. וחבר'ה, אם אתם רוצים, מה שנקרא, להמשיך לעקוב אחרינו, קודם כל תנו לנו איזה פידבק קטן בספוטיפיי או אפל מיוזיק, או איך שאתם לא שומעים את זה, אם אתם יכולים ככה לדרג אותנו למעלה, כדי שעוד אנשים ייחשפו לפודקאסט שלנו, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל שאר הפלטפורמות, בין אם זה באתר שלנו, באפליקציה לאנדרואיד, תכתבו ידע שווה כסף, בקבוצת הפייסבוק כמובן, אנחנו כבר שם מעל 105,000 חברים, יש לנו אפילו את הספר שלנו, יש את הקורסים שלנו, יש לנו הטבות, חברים, הטבות מגניבות שאנחנו עושים עבורכם. בקיצור, בשורה התחתונה, תמשיכו לעקוב, תמשיכו לתת לנו פידבקים, אנחנו ממש 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 נהנים לעזור ולתמוך ולתת. וזהו, רן, תודה רבה, ונתראה
בפרקים
הבאים, חברים.
מאוד נהניתי.